כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
גיבור תרבות. הדוקטור דן עלה והדוקטור דוד גורביץ' באולפנים יונתן גת.
You see, country music was always a part of the influence on my type of music anyway. It's a combination of country music and gospel and rhythm and blues all combined is what it really, really was. As a child, I was influenced by all of that.
שמענו את קולו של המלך, וכשאומרים המלך, אין ספק במי מדובר, גיבור התרבות שלנו לתוכנית הזאת, אלוויס פרסלי. אנחנו כאן מנענעים את עצמנו, דוקטור דוד גורביץ', דוקטור דן הרב, ואני יונתן גת, והיום אנחנו מדברים על האיש שהמציא את הרוקנרול, האיש שהלחים בין הבלוז לקאנטרי, לגוספל, רידן אנד בלוז, כן, מוזיקה שחורה, ויצר במו קולו וגופו ז'אנר מוזיקלי חדש, שהזיז את הישבן למאות מיליוני אנשים ברחבי העולם, עד היום בעצם.
כן, יונתן, אתה נגעת בנקודה שבעיניי היא המעניינת ביותר. זה מלך בגלל שהוא אומן גדול, ומה זה אומן גדול? זה אומן שמערבב את מה שקיים ומוסיף לזה משהו חדש. אני חושב שאלוויס פרסלי הוא האומן הגדול של הערבוב, גם בין סגנונות מוזיקליים שדיברת, וגם המפגש הזה של שחור ולבן, של צפון ודרום. הבחור הלבן הזה שצומח מן הדרום, צומח מן המוזיקה הכנסייתית, מהגוספל ומהסגנונות השחורים האחרים. הוא אומן גדול בגלל שהוא מצליח לעשות את המפגשים האלה ולפרוץ החוצה עם משהו חדש. קח את זה, תוסיף לזה את האנרגיה ואת המיניות שעוד נדבר עליהם מן הסתם. כן. הנה הסיפור של אלוויס.
דוד?
בעיני אלוויס הוא באמת גיבור אולטימטיבי של כמה עשרות שנים. זאת אומרת, הוא גיבור קלאסי, על זמני. הוא לא תופעה מהפכנית, אבל הוא תופעה ייחודית בעלת עוצמה אדירה. הקול שלו, למשל, אותי תמיד הרשים הקול שלו, הפרפורמנס שלו, הטוטלי, ההתמסרות שלו, וגם התחושה שהוא מביא את המוזיקה שלו מבפנים, שזה לא משהו חיצוני, שהוא מביא את זה מהילדות, שהוא מביא את זה מטנסי, שהוא חונך מבית ההורים. גם הסיפור שלו מרתק אותי, הסיפור עם הקשר האידיפלי החזק עם אמא שלו, הבעיות עם האבא שלו, שתמיד היו אופייניות להמון המון דמויות מפתח בטיסה האמריקאית. ומה שאהבתי בשירים שלו, זה מצד אחד תחושת העוצמה, המיניות וההתלהבות של הארץ הגדולה הזאת, ומצד שני תחושת הבדידות האמריקאית של הנער, הם לונגסם, כן? הבדידות הזאת, האהבה שלך, המלנכוליה שהוא שר אותה בצורה כל כך מעודנת. והדבר האחרון שעניין אותי בו, זה מה שנקרא עלייתו ונפילתו של גיבור, שזה כמו ישו, האיש שעולה על הצלב ומורידים אותו מהצלב. זה נכון לגבי כל הגיבורים של התרבות המערבית פחות או יותר, וזה הכי נכון לגבי אלוויס. עלייתו לפסגות, וירידתו, שקיעתו, נפילתו, ועם זאת, תחייתו מחדש כמו ישו ברבות השנים.
אלוויס אירון פרסלי נולד בשנת 1935 בעיירה טופלו שבמיסיסיפי, לאמא בת 22 בלבד שעבדה במפעל טקסטיל, ולאבא בן 18 בלבד שעבד במקולת. אחיו התאום ג'סי נפטר כמה דקות לאחר הלידה שלו, וכשהיה ילד, אמו אמרה לו שאם ישיר בזמן שיש ירח מלא, אחיו בשמיים יוכל לשמוע. כשאלוויס היה בן 3, אביו נאסר באשמת זיוף צ'קים, ובעקבות זאת הם חיו חיי מחסור. בנעוריו, מעניין, היה גוי של שבת, כשגר בממפיס בשכנות למשפחת רבנים, והוא נהג להדליק ולחבות להם את האור בשבת. משפחתו השתתפה בתקסים בכנסייה המקומית, וההשפעה המוזיקלית הראשונית על אלוויס כילד הייתה מוזיקת הגוספל. אנחנו נדבר על זה בהמשך. בגיל 11 קיבל מאימו גיטרה ראשונה כמתנת יום הולדת, ולמד לנגן על פי שמיעה. בתיכון, אגב, הוא נכשל בשיעור אחד בלבד מכל מערכת הלימודים שלו, שיעור ב...
מוזיקה.
נכון. יפה. החל בשיעורי מוזיקה, ניחשת נכון. הוא עבד לפרנסתו כנהג מסעית ובחברת חשמל מקומית, וכישרונו התגלה באולפני סאן רקורדס, כשהגיע לשם על מנת להקליט שיר לאימו לכבוד יום הולדתה. מנהלי האולפנים זיהו מיד את הפוטנציאל, ובשנת 1954 שחרר את הלהיט הראשון שלו, That's All Right, שהזניק אותו לראש מצעדי הפזמונים בארצות הברית, ועד מהרה הוא הוגדר כמלך הרוקנרול עוד בנעוריו. הוא מכר כ-600 מיליון אלבומים עד היום, ומוגדר ככוכב הבידור הרווחי ביותר בעולם, אחרי מייקל ג'קסון ואליזבת טיילור. הוא היה בכלל בלונדיני, וצבע את שערו כי רצה להיראות כמו טוני קרטיס. הוא היה מכור לכדורי מרץ, הוא השתמש במחוך כדי להסתיר את השמנתו. אומרים שנהג להשתעשע ולהשתתף בתחרויות של חקני אלוויס מבלי שאף אחד ידע. הוא מאוד אהב את הסרט מונטי פייתון והגביע הקדוש. החברה שנוסדה על שמו מרוויחה בזכותו עד היום 60 מיליון דולר בשנה. ועוד דבר אחד. באחד הרעיונות הוא נשאל מה יש במוזיקה שלו שכל כך מלהיב וסוחף את הקהל. אלוויס ענה, ציטוט, אינני יודע דבר על מוזיקה, כי במה שאני עושה אינני זקוק לה.
יש לו נבר When I first saw you with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never, my love. Just like a willow.
טוב, אתם יודעים, אם ניקח רגע את הציטוט שבו סיימנו את פירוט חייו של אלוויס, על זה שהוא לא זקוק למוזיקה, אני חושב שחלק מהמגנט העצום הזה של פרסלי, זו כמובן תנועת הגוף שלו שאי אפשר לנתק אותה מהשירים. ואנחנו מכירים כולנו את תנועת האגן והרגליים המפורסמות, ואפשר להגיד שאלוויס הכניס את הסקס לתוך המוזיקה. ואני מתכוון לזה שהוא הכניס את הליבידו, את התשוקה, את הלהט והיצר המיני לתוך המקצב המוזיקלי. והוא הופך את הפרפורמנס הזה לא רק לנעים לאוזן, אלא ממש כגירוי. גירוי מיני וגירוי מוחי.
למה אתה מתכוון גירוי מוחי?
לגרות את המוח, מבחינה מינית. המוח מתגרה מינית.
אוקיי, מעניין. טוב, אני צריך שהרצה יש בה ממדים מיניים, ממדים אירוטיים, ומספיק לראות את כל ההופעות שלו, שהרבה מבואים הקליט באולפן עם עדת מעריצות, אגב, זה מעריצות תמיד, אני לא ראיתי שם הרבה מעריצים אצלו, בתוך העדת תמיד היו כאלה צ'יקניות כאלה, אין ספור נערות עשרה כאלה, שממש עומדות קרוב אליו לבמה, הוא יושב ואחד ההופעות המפורסמות שלו, מנגן בגיטרה לבד כזה, כאיש של הדרום, והן ממש קרובות אליו, הוא נוגע והן לא רחוק, וצורכות מסביבו, מסביב לבמה עגולה, ומסתובבת בדבר הזה. מה שאני אהבתי בו, קודם כל, יש לו קול מדהים. יש לו קול מדהים, בעל איכויות גדולות מאוד. שהיה לו בו גם עוצמה, גם כתיפתיות, וגם יכולת כזה למין די היצנה או נעבר, אז הוא כמעט מגיע לממדים אופיראיים, כאילו יכול לפתוח כמה אוקטבות ודבר נוסף. ודבר נוסף שאהבתי אצלו, זה באמת את התחושה הזאת האמריקאית הזאת של החיים, הבדידות, המרחבים. בקיצור, אהבתי את הממדים האמריקאים שבתוך הדבר הזה. זה בעצם שידר את סוג של אמריקה, של אמריקה של פרסומת, אמריקה של סרטים. לא אמריקה של מהפכה, אבל אמריקה שהתגעגענו לחשוב עליה, כאילו ארץ האפשרויות האינסופיות.
כן, אנחנו תמיד עושים את הדבר הזה, אנחנו מנסים לפרק, לנתח, להבין, להרכיב מחדש, ותמיד אנחנו נתקלים בקיר הזה לדעתי, שבו יש גבול ליכולת שלנו לפרש או להבין. אנחנו מדברים על כוכב.
כן, אבל בשביל זה משלמים לנו פה.
לא, לגמרי. אנחנו מדברים על כוכב, כי זה אומר שזה בן אדם שהוא, זה בן אדם, אבל הוא בלתי נגיש, הוא שם למעלה, אנחנו לעולם לא נוכל לגעת בו, אנחנו נוכל להתבונן בו, אנחנו נוכל להיות מוקסמים ממנו, לפעמים האור שלו יתעמם, לפעמים האור שלו יהיה יותר חזק, אבל זה שם. אנחנו לא ממש יכולים לפרק את זה, אנחנו כן יכולים לדבר על כל הממדים שאתה דיברת עליהם, ועוד לא הוסיף עליהם, לא רק תנועות הגוף, אלא גם הפרפורמנס, האופן שהוא נראה, האופן כן. שהוא לבוש, התסרוקת,
הפאות
על החיים, איך אפשר לשכוח כן, את כן. פאות על החיים.
התכשיטים.
התכשיטים. הדבר הזה שאתה אומר זה אייקון, כי מהרגע שהוא נכנס על הבמה, אתה אומר, אוקיי, דבר כזה עוד לא ראיתי, בוודאי שעוד לא ראיתי בתקופה ההיא. כן. צריך להבין את זה גם בכל זאת בקונטקסט של תקופה. לא שמשהו מהזוהר הזה הוא עם היום, אבל ראינו כבר דברים מאז שנות ה-50 ועד היום. אני חושב שבקונטקסט של הדרום, בקונטקסט של השמרנות האמריקאית, פוסט מלחמת העולם השנייה, עם חברה שמרנית מאוד, פוריטנית מאוד, מגיע האיש הזה שמנענע את הירחיים ושר שירים שהם על גבול הפרובוקציה, אין ספק שמדובר במשהו שמושך המון המון תשומת לב, איזשהו רצון לגעת, רצון בלתי מושג כמובן, ולעולם לא מושג.
אני חושב שהסוד הגדול של אלוויס זה המושג של הזוהר. כי זה בעצם התמצית שמה שאנחנו קוראים קריזמה, עוצמה, נוצריות, כוכבות, זה הזוהר, הגלם. עכשיו זה התחבר מאוד חזק לרוק, מפני שהרוק תמיד החצין רגשות באמצעות תלבושות אקסטרווגנטיות, באמצעות בגדים, נשים, גברים, עדיים, תכשיטים, תלבושות, הצגה גדולה מן החיים. היה בזה גם ממד, אתה יודע, מחתרתי משהו, כי היה בזה משהו מתרבות הקמפ, שאנחנו מכירים אותה כתרבות מחתרתית, שיש לה קשר לתרבות הגייס, אבל היא לא רק תרבות הגייס, אלא תרבות מחתרת.
בסגנון ליברצ'ה.
בדיוק, בדיוק ככה, אני חושב שזו דוגמה מצוינת לדבר הזה. כלומר, אנחנו מבינים את הרעיון קודם כל, שנוצר פה פרפורמנס גדול, כזה אדיר, שהיא הסך הכל של האריזה, זה לא רק המוזיקה, זה לא רק המילים, זה לא ההופעה, זה לא כמו בוב דילן שבא ושר את השירים שלו ולא מדבר עם הקהל, להפך, זה מעשה אהבה בינו לבין הקהל. ממשיכו הישראלי הוא שלמה ארצי.
אני ממש לא בטוח.
נתתי לו מחמאה.
אני ממש לא בטוח.
פשוט אין תוכנית בלי הזכור שלו, אז
מצאנו את המקום.
אין תוכנית ששלמה ארצי לא מזכר את הרעיון שכשהוא שר, אז קורה בו מעשה אהבה, כאילו, בדמיון האירוטי שלו. עכשיו זה קרה אצל אלוויס בכמה דציבלים נוספים. עכשיו רגע, הדבר הזה מייצר בעצם את המסורת של הרוק, של הגלם, שאחר כך יתבטא אחר כך בתלבושות מיוחדות של כוכבי הרוק, בגלימות אינסופיות, ואחר כך בסוף בלהקות האלה עם התפאורות הענקיות.
נכון.
כלומר, הוא פתח איזשהו דרך להסתכל על הרוק, דרך המושג תיאטרון, הופעה, אופרה, אופרה אטומי וכיוצא בזה.
כן.
באמת, איפשהו הרעיון הזה של ההופעה היה חלק מהמהפכנות המוזיקלית הכללית שלו, וגם הסיבה לכוכבות. You ain't nothing but a hound dog, you're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Nothing but a hound dog crying all the time.
אני רוצה לחזור רגע לעניין הזה של המיניות, כן. שדברנו עליו, ומה שמעניין זה שאלוויס מושפע מאוד הרי מהמוזיקה השחורה שמגיעה מהכנסייה. זאת אומרת שמעבר לעניין של הפורענות, יש גם את האלמנט של הקדושה. הרי בכנסייה הזמר הראשי הוא פריצ'ר, הוא מטיף את השיר, הוא חי את השיר, זה בוער בעצמותיו, חשוב לו שאחרים לא רק יצטרפו אליו לשירה, אלא יאמינו בשיר שהוא שר. ואלוויס סופג את האנרגיה הזאת בכנסייה, ואפשר אולי להגיד שיש משהו פריצ'רי קצת בהופעה של אלוויס, ואולי החיבור הזה של מיניות, תשוקה וקדושה, הופכים את ההופעה שלו לסוג של חוויה דתית.
אני לגמרי מסכים למה שאתה אומר. זה צירוף של שמרנות דתית שמשם הוא בא, משם הוא נולד בטנסי, כשהוא ביקר בכנסייה. גם הניסויים שלו הם שמרניים לנערה, לאהובתו הצעירה וכיוצא בזה, ומשהו כזה אמריקאי בסיסי לפי העקרונות של החלום האמריקאי. ומצד שני, המוזיקה שלו היא בועטת, מרחיבה את הגבולות של הביטוי המוזיקלי, והביטוי של הגוף הוא מאוד בוטה, מאוד מיני, כמו שציינת. הצירוף הזה של מיניות חסרת גבולות ושורשיות, הייתי אומר, דתית, שיצרה תחושה של קדושה בגלל הקשר לגוספל ולשירה הכנסייתית, היא הייתה צירוף חד פעמי. תחשוב, שמרנות יחד עם מהפכנות או התרסה, בוטות, פריצת גבולות. דת זה הגדרת גבולות, כן. וברוק זה בעצם פריצת גבולות. עכשיו, זה גם נכון שמה שעושה הרוק זה בעצם הופעה דתית של פריצת גבולות, כי הופעות הרוק זה התחליף לכנסייה, תמיד היה. זה סוג של, אתה משתתף בטקס דתי כשאתה נכנס להופעת רוק. אתה חלק מדת המאמינים. אתה נמצא בחוויה דתית, אקסטטית, לא בחוויה רציונלית, החוויה של אמונה. אבל האמונה הדתית מתחלפת באמונה חילונית. אצל אלוויס גם הדת, האמונה החילונית והאמונה הדתית מתערבבים, ויוצר מצד אחד שמרנות ופריצת גבולות גם יחד. מה שאומר שאין קהל שלא יאהב את זה, כי זה פונה גם לשמרנים וגם למהפכנים.
כן.
זה כל זה נובע מהקדושה שציינת.
ואם אתה רוצה לקחת את זה עוד צעד אחד קדימה, אולי זה מה שמחבר בין האמונה שאלוויס עדיין חי, כמו המשיח, המשיח בהחלט, פה.
בהחלט, וזה גם מחבר לרעיון שאנחנו אוהבים תמיד את האל שעולה ונופל ונצלב. ובסוף הוא באמת נצלב, בהופעה המפורסמת שלו, ב-69 הוא כבר נראה כאילו חצי גמור, למרות שב-77 כן. עד 77 עדיין הופיע.
כן.
ההופעה המפורסמת בלאס וגאס, 68, 69, מתי כן. זה היה? משהו כן. כזה. אז האל עולה לשמיים, והאל יורד לבני אדם לגאול אותם, ומשלם בזה את חייו, כי הוא אוהב את כולנו. בקיצור, אלוויס כישו. זה נכון לגבי כל כוכב רוק, זה נכון לגבי הרעיון של הדמות הישועית של הגיבור בתרבות המערבית. גיבור תרבות תמיד הוא מסוג של ישו, אל שנקרא לגזרים, וחוזר לאדמה, וגואל באהבה שלו את המין האנושי.
ותהיה עדת מעריציו שחושבת שהוא באמת חי. בדיוק. כמו על הרבי מלובביץ' שמאמינים שהוא נכון היה עוד שנייה חוזר.
וגם ישו יחזור, ורבי מלובביץ' יחזור, ואלוויס יחזור, ואחרים יחזרו. ומייקל ג'קסון יחזור.
הוא לא צריך לחזור פיזית, זה כל העניין. הוא חוזר כל הזמן, הוא חוזר. הוא נמצא, הוא נוכח, הוא חלק מן החיים של המאמינים. זה כל הרעיון של אמונה.
היום בעידן שלנו הוא יכול להופיע גם, אתם יודעים, יש את ההופעות האלה, קוראים להופעות האלה, הולוגרמות, בעיה, הוא יכול למלא את פארק הירקון עם הולוגרמה משלו או ככה.
נכון.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare?
Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
מה שמעניין אותי זה הנוכחות של אלוויס בתרבות היום. זאת אומרת, מהו הקולב הזה? למה אנחנו צריכים את אלוויס כקולב, וקולב בשביל מה? זאת אומרת, מה אנחנו תולים עליו? זה געגוע לתקופה הזאת, לשנות ה-50, התמימות, ראשית הרוק אנד רול, זה געגוע למשהו שהוא גדול מהחיים, שאולי היום אנחנו מרגישים שאין לנו, שוב, העניין הזה של נוכחות, נוכחות נורא חזקה, האיש נכנס לבמה, זה כוכב, אוקיי? זה ברור לגמרי, יש את זה... איזה חד משמעיות בכוכבות שלו.
אבל תרשי לי לדייק את זה, אנחנו צריכים להסביר באמת את הנוסטלגיה, את הנוכחות, כן. להקים שלו בהווה.
אז אני שואל.
אבל לשאול מה מיוחד לנוכחות שלו מול כוכבים אחרים שנוכחים, כמו למשל, אני יודע, כמו של בוב דילן, שנוכח בהווה, ולא בצורה קטנה מדי. במה הוא שונה מאחרים? במה ייחודו כנוכחות? לא סתם שיש לו נוכחות, זה ברור. מה בו שיצר את הנוכחות העל-זמנית שלו? זאת היא השאלה.
אין לי תשובה לשאלה הזאת. אפשר
לנסות, אפשר לנסות להסביר.
נכון, בסדר.
אלוויס,
אנחנו פה.
א', יש לו סיפור סינדרלה פנטסטי. אדם שהגיע מכלום לתהילת עולם, והתרסק אחר כך, וגם נפטר בגיל צעיר. אתה תמיד לימדת אותי שאחת התכונות הכי חשובות לגיבור תרבות זה למות צעיר.
זה נכון. ג'י מוריסון.
ג'י מוריסון, ועוד ועוד. ודבר נוסף, הוא All American Boy, שהוא גם נורא חתיך, ומגלם את החלום האמריקאי.
זה מה שאני הצעתי, שהוא באמת מגלם את החלום האמריקאי בצורה שמרנית ביותר שלו, את האמונה הנאיבית בחלום האמריקאי.
אבל יחד עם זאת, יש גם את העניין האפל, שזה גם מרכיב מאוד חשוב בגיבור תרבות והישארותו כמיתוס. יש את המרכיב האפל, שלמרות שהגעת ליעד, כבשת את הפסגה, מכרת מאות מיליוני תקליטים, אתה אדם נערץ, יש לך הכל, ואז מתחיל הריקבון.
אבל זה השבלונה שכולם, לא?
נכון.
של מרלין מונרו, למשל, כדוגמה ממש אילאית, ממש מקבילה. אני חושב שהכי קרובה לאלוויס זה מרלין מונרו, במובן הזה של להגיע לפסגות האינסופיות וההתרסקות שהיא אינסופית במובן. אבל זה הסיפור הפרדיגמטי שהתרבות הפופולרית מאוהבת בו. האל שאלה והאל שהתרסק.
ואלוויס פרסלי הוא השבלונה המושלמת של הדבר הזה.
אני חושב שזה קשור גם לעניין של תרבות הנוער. אני חושב שזה בתוך המאה ה-20, זה התקופה שבה הנוער לשלטון, אוקיי? שבה בעצם פוסט מלחמת העולם השנייה, ההתחלה של מה שאנחנו קוראים, בייבי בום, ואנחנו מתחילים לדבר בפעם הראשונה בעצם במאה ה-20, ואולי גם קודם, על אנשים מאוד מאוד צעירים שבעצם מובילים את התרבות. אני חושב שאולי אם יש געגוע, זה געגוע לנקודת ההתחלה הזאת.
כן.
ובאמת, אנחנו זוכרים שראינו זה גם בסרטים, אנחנו יודעים, ההרצה המקבילה והמתחרה בין קליף ריצ'רד לבין אלוויס פרסלי, למה מתחרים, ולמה אני צריך להזדהות איתו ולא איתו, זה כל אחד מהם,
ולמה לא שניהם,
נכון, כל אחד מהם מייצג איזה דמות של,
אבל זה נראה כבר מיושן,
לא, מיושן היום, אבל עדיין מייצג משהו, עדיין מייצג משהו, זה שני טיפוסים שונים כנראה, אחד מייצר משהו הרבה יותר נדמה לי גברי, אירוטי, במידה מסוימת אולי גס, אמריקאי, דרומי, קליף אני חושב, הוא בכל זאת הילד הטוב הבריטי,
כן.
בזה יותר, פחות בריון נקיד ככה, גם השירה שלו יותר כלילה אולי, אליזה, זה מאפשר אולי איזה שהם תחומי הזדהות שונים. שוב, זאת השערה בלבד שאנחנו צריכים באותם שנים איזה שהם דמויות שמגדירים את הזמן הזה, ואולי בדיעבד הם גם מייצרים את הנוסטלגיה לתקופה.
בעיניי אלוויס מייצג, סירה, אני שוב חוזר לדברים, למה הוא? השאלה היא לא למה, מדוע הוא... מייצג דבר מסוים של החזרה שלנו לשנות ה-60, ולמדו אחרים, למשל בוב דילן מייצג את אנדרטת החירות ולותר קינג ותנועת ההתנגדות ותנועת האיפים. הוא היה הצד הכי שמרני של מה שנקרא שנות ה-60. זאת אומרת, הוא בעצם שנות ה-60 ולא שנות ה-60, בעצם הוא שנות ה-50, ושם הוא באמת פרד, שנות ה-50, כמרד נגד השמרנות של אייזנהאואר, פצצת האטום, החרדה האמריקאית, התחושה שצריך לעשות ביזנס, לעשות כסף, צריך לחזור לחיים אחרי המלחמה. פחות במרד, הוא לא היה איש של מרד, לכן עבור אנשים שהם לא מרדנים מיסודם,
הוא יותר בקונצנזוס.
פרסלי, הוא
יותר...
בקונצנזוס. כן. הוא לא מעורר מחלוקת. בוב דילן, יהיו כאלה שיתעוררו וישאלו למה בוב דילן, מדוע בוב דילן, איזה קול יש לבוב דילן, מה הוא עשה כבר בכלל, כמה הוא בעצם צבוע, כי מצד אחד הוא מיליונר, ומצד שני הוא עושה פרסומת נגד הקפיטליזם.
ועל מה הוא שר, מה הוא רוצה מאיתנו, מה זה הטקסטים האלה,
ומה הטקסטים, ומה הוא נוצרי.
ומתי הוא התגייס, ומתי הוא השתחרר.
בדיוק. אלביס פרסלי מעולם לא התגייס לשום אג'נדה, ולא השתחרר משום אג'נדה. הנקודה היא שהוא לא היה שייך לשום איזשהו ממד אידיאולוגי של שנות ה-60. זאת הנקודה המרכזית. ולכן הוא אהוב על כולם, ולכן הוא בקונצנזוס, ולכן הוא מגלם את המיתוס האמריקאי ואת החלום האמריקאי הבלתי ביקורתי בסופו של חשבון. כאשר בוב דילן, כל החסרונות שלו והצביעויות שלו, יכול לייצג נניח באותן שנים עצמם קצת יותר מאוחר.
זה מרד שכל אחד יכול להשתתף בו, וכולם יוצאים עם ידיים נקיות.
זה מרד דלוקס.
בדיוק.
זה אלביס.
When we kiss, my heart's on fire, burning with a strange desire. Hearts on the fire too. So, my darling, please surrender.
יש עוד נקודה אחת שאני חושב שצריך להזכיר אותה, למה אלביס כן ואחרים לא. צריך לחזור לקונטקסט המוזיקלי, באותן השנים הדבר הבועט ביותר, המעניין ביותר, הסוחף ביותר, הייתה המוזיקה שחורה. המוזיקה הלבנה היא הייתה כבר מנומנמת. החדש היה מה שמגיע מהרחוב. אנחנו רואים את זה תמיד, גם באופנה וגם באוכל. הדברים שקורים ברחוב הם אלה שהופכים להיות לדבר הבא. אבל... באמריקה הגזענית של אז, לשחורים לא הייתה במה מאוד נרחבת. השחורים היו, כמו שאנחנו יודעים, בגטו. היה להם את הגטאות שלהם, הם היו מוכרים את התקליטים שלהם, אפילו לא בחברות הוצאה לאור מפורסמות. היו להם חברות קטנטנות, ששם היו ממש מדפיסים וממיינים, ומוכרים את זה עם רכב, היו עוברים דרך החנויות, ומוכרים באופן פרוביזורי כזה. ואז מגיע אלביס, שהוא גדל על הגוספל. והמוזיקה השחורה זורמת בעצמותיו יותר מאשר כל דבר אחר. לא מעניינות אותו הבלדות האמריקאיות השחוקות. שירי בוקרים כבר לא עושים לו את זה.
דוריס די לא מדברת אל ליבו. דוריס די הייתה נציגה האולטימטיבית של המתקתקות האמריקאית.
בדיוק. והוא מביא אל המיינסטרים הלבן אמריקאי, מביא להם את המוזיקה השחורה. קל יותר לקבל אותו, מכיוון שהוא לבן, הוא חתיך, הוא נער הפוסטר של אמריקה. אבל מה, הוא מביא איתו את כל התנועות של השחורים.
וזה באמת האופנה של השחורים יותר, ולא של הלבנים.
נכון,
נהיינו
הרגליים.
היחצון של הגוף, שזה מאוד שחור.
וגם דרך אגב, החזקת המיקרופון, איך שהוא החזיק את זה, במין זווית, הוא היה גורר את המיקרופון של לאורך הבמה, שזה מין סוג של חצי זלזול, חצי מגניבות כזאת, שהיא טכניקת רחוב.
חלק מהפרפורמנס.
כן, חלק מהפרפורמנס, כן. זה... היה מדהים מבחינת הקהל הכלל האמריקאי, שהוא בעצם קיבל את המוזיקה השחורה הפנטסטית, אבל היה יכול להתרווח ולהגיד, זה לבן, זה משלנו.
הוא קיבל את היתרון בלי שלם שום מחיר בעצם, כי הוא קיבל את זה בעטיפה לבנה, שיצרה לגיטימציה למוזיק, בזה יש לו מניות יסוד. רק אני אומר, הוא לא התגייס לעניין השחור, במובן של האג'נדה, במובן של אידיאולוגיה. תחשוב, שבוב דילן היה, הופיע עם מרטין לותר קינג, כן, הוא הופיע עם השירים המפורסמים שלו, ניסה ברוח, ו... My answer is blown in the wind, וכיוצא בזה, זה היה שיר שהיה סיסמה של דור, של תרבות הנגד. הוא לא, למרות שהוא שנות ה-60, אשכרה, הוא לא חלק מתרבות הנגד. זה מה שצריך להבין. אם הוא היה חלק מתרבות הנגד, היום מדברים על, יש גם נוסטלגיה של תרבות הנגד, יש כל מיני נוסטלגיות. כל דבר נוסטלגי מוכר היום. יש נוסטלגיה נגד, יש נוסטלגיה בעד, הוא הנוסטלגיה של בעד אמריקה, בעד החלום, בעד האפשרויות, בעד השיח בין השחורים ללבנים, בעד בעד המוזיקה שמצרפת יסודות שונים, בעצם עבור אחדות, הייתי אומר, צו פיוס כזה, כללי כזה, שכולנו אוהבים את זה, כי זה אמריקה הנקייה האמיתית, שמשקמת ומקיימת כאילו את החלום שלה. אלביס הוא הנציג שלה לאורך הדורות, וכנראה גם בדורות הבאים.
אגב, יש הרבה טענות כלפי הנושא הזה של אלביס, שהוא בעצם... במרכאות הכשיר את השרץ, כן, במרכאות כפולות, בעיני הגזענים הלבנים, השחורים, המוזיקה השחורה, זה היה מוזיקה של השטן. ואלביס הוא בעצם עשה לזה whitewash.
נכון, גם הלבנים השמרנים הם באים מהכיוון מאוד דתי, ומה פתאום ככה ניוני ישבנים וזה, זה נשמע כמו חילול הקודש, או כמו סוג של מערת פריצים כזאת, כזה שהוא מערת פריצים, אז זה היה בדיוק הניגוד הזה.
תרבות של פושטקים.
תרבות של פושטקים מצד אחד, שהיה במחאה, התרסה, זעם של דור צעיר, ומצד שני... האחדות של הסגנונות האמריקאים, השחורים והלבנים, ותחושת הכל אמריקאיות שעטפה את כולם, והפכה אותך לגיבור קונצנזוס. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. Be so, be so lonely, baby. Be so lonely. Be so lonely, they could die.
ואיתנו מבקר המוזיקה והעיתונאי אבישי מתיה. אלן.
אלן, מה שלומכם?
אנחנו בסדר. אבישי, תן לנו רגע את הקונטקסט המוזיקלי שבתוכו אלביס פורץ ופורח.
אלביס, אנחנו צריכים לזכור שמדובר, למה בכלל זה קרה אז?
כן.
למה זה קרה דווקא באמצע שנות ה-50? כי, אתה יודע, עברנו את מלחמת העולם השנייה, ואתה יודע, הכל השתקם, הרי הכל, תמיד הוא תלוי מרחב שבו אתה פועל. עכשיו, בשנות ה-50 אנחנו רואים את זה גם בכל מיני סרטים, קם בעצם, אתה יודע, דור חדש. דור שאנחנו רואים אותו, למשל, ראינו אותו, אתה יודע, בסרט גריז, למשל, אתה יודע, אולי מדבר על שנים יותר מאוחרות אפילו. אבל דור חדש, שהמוזיקה לא הסתדרה לו. למה אני מתכוון? אם אתה מסתכל מצעדי פזמונים, נגיד עד 53, 54, אתה רואה את אותם שירים מלוקקים, בלדות פופ כאלה, מתוקות, אתה יודע, אם נצא לך לראות אפילו... בדרך
השירים שנועדו לריקודי סלואו של סוף השבוע.
בדיוק, ריקודי סלואו, אפילו זה הראשון, אני חושב שבאמת עשה משהו, שבאמת, הייתה פעם סדרה לרוקנרול, השיר הראשון שהיה משמעותי, זה פץ דומינו עם בלוברי היל, שזה פתאום היה, אבל פץ דומינו, אתה מסתכל עליו, הוא לא יפה תואר, הוא שחום אור, אתה מבין, הוא לא יכול להיות הכוכב, תמיד צריך להיות מישהו שיהיה הכוכב, למה דווקא הוא הכוכב, הוא המותג, הוא הזה שמתכנסים כולם סביבו. ואלביס פשוט היה שם, אתה מסתכל על ביל הילי, אתה אומר, טוב, ביל הילי לא יכול, טוב, אני לא יכול להיות
לא מוסד שוקה,
כן, ריצ'רד הקטן גם כן לא יכול להיות, אתה יודע, הוא שחור וזה וזה וזה, ויש לו להיטים, והאווירה היא, אתה יודע, יש במוזיקה וכמו בחברה בכלל, יש משהו שנרכב ואז צריך לצאת משהו חדש. למשל, כשהדיסקו נרכב, אז כמה ההיפ-הופ והראפ, אוקיי?
אז מה שמה נרכב?
שם נרכב כל התעשייה הזאת של הפופ, אתה יודע, של שירים מוזמנים, ושל, אתה יודע שאתה יושב, גם גדבו אחרי זה, אתה יושב באיזה משרד, ככה אגב גדלה גרול קינג עם בעלה, הם ישבו במשרד וכתבו שירים לזמרים. אתה מבין? ככה הם ישבו במשרד וכתבו להיטים, ככה היו עובדים אז.
הדגש היה פחות על הפרפורמריות. זה היה יותר זמר מבצע, הזמר הוא מבצע.
כן, הזמר הוא יותר מבצע. עכשיו, אלביס הוא כוכב, אלביס גם כתב שירים, אתה יודע, הוא גם כתב, הוא ניגן על גיטרה, אתה יודע, הוא היה בעצם, אני לא יכול להגיד סינגר סונגרייטר, אבל הוא היה סינגר סונגרייטר, אבל הוא היה מעבר לזה. עכשיו, יש עוד דבר, יש גם התפתחויות טכנולוגיות, למשל, כל העניין של הבאס, גם הגיטרה החשמלית וגם הבאס, אוקיי? עכשיו, עם הזמן, גם, אתה יודע, פתאום יש יותר גיטרה חשמלית, אז אתה יודע, אז כל התעשייה של ההגברה מתפתחת. הגברה זה רעש, רעש זה מרד, הכל ביחד. ומצד שני, הבאס, אם אתה רואה עד שנות ה-50, היה מה שנקרא טופים, שגם כן זה לא מערכת טופים כמו שאנחנו מכירים אותה היום. היה גיטרה חשמלית שהייתה יותר פורט, אבל אתה לא עושה דיסטורשן עכשיו. ופתאום אתה יודע, יש פה, הסאונד של הגיטרה הולך ומתאבא, הולך ובעצם מורד, הולך ומתפתח, הולך ונעשה יותר רעשני ויותר משמעותי, ובמקום קונטרבאס, אנחנו מגלים את גיטרת הבאס. קונטרבאס שזה כלי בעצם יותר סטרילי, נגיד, יותר זה, עכשיו, השילוב הזה של באס, טופים, גיטרה, שאחר כך אנחנו רואים את זה אצל הביטלס, הרולינג סטון וכל זה, כל הלהקות הבריטיות משנות ה-60, זה הסאונד והמהות הרגשית של מרד נעורים, של כולל הסרטים של ג'יימס דין, למשל. מרד נעורים, שזה מתבטא בתלבושת, שזה מתבטא בשיער, שזה מתבטל בזה שפתאום הם במקום מוזיקה מלוקקת, וסלואו אם אתה מתחיל, אתה יודע, לנשום רוק אנד רול, וזה הולך והולך ומתעצב, זה הולך והולך ומתגבר, הרעש מתגבר, הקצב מתגבר, הטקסטים כמובן, אתה יודע, הם טקסטים יותר מינים, הרבה יותר נועז והרבה יותר בוטה. ובעצם זה התהליך, הוא תהליך רגשי, הוא תהליך סוציולוגי, והוא גם תהליך טכנולוגי. כל הדברים האלה משתלבים ביחד במחצית השנייה של שנות ה-50. צריך לזכור את זה.
כן. אבישי, רציתי לשאול אותך, אתה באמת מנית את כל שבחיו של אלביס, ולמה יש לי את הרגשה שבכל שנות ה-60 הוא לא היה המהפכן המוזיקלי הגדול, אלא בוב דילן, אלא האבנים המתגלגלות, אלא הכיפושיות, למה הוא חלק השמרני של הרוקנרול, לפי דעתך?
ברור. קודם כל, הוא היה באמת שמרני. אתם זוכרים שהוא הציע לניקסון להיות סוכן FBI? אתם זוכרים את הדבר? כן, אפרופו. הוא היה רפובליקני, כך הוא ראה את עצמו. כי, אתה יודע, הוא אולי התחיל את המהפכה, אבל אתה יודע, היא הלכה למקומות אחרים לגמרי. אנחנו גם זוכרים את זה שהקריירה שלו נקטעה, כשהוא הלך לצבא, ונימה לי, אם לא טועה, הוא צף בגרמניה, ואנחנו רואים שיש שינוי בשירים שלו.
אבל הוא חזר אחר כך לקריירה חזקה.
כן, הוא חזר.
אבל הוא חזר מותש.
אבל הוא חזר עם שירים, אתה רואה את השירים שלו, זה לא אותו דבר. היו גם שירים נפלאים כמו In the Ghetto ב-1969, אתה יודע, היו, אבל אתה יודע, בן אדם שהוא גם משמין וגם מתבודד וגם מתמכר לתרופות ודברים כאלה, והוא כבר, אני לא יכול להגיד has been, אבל אתה יודע, כבר היו יותר צעירים ממנו ויותר פרועים ממנו ויותר מגניבים ממנו, ואתה יודע, ולסאונד של שנות 1957, שאתה שומע את Led Zeppelin ב-1969, אז אתה מבין שכאילו איזה דרך עשינו, איזה דרך עברנו פה. אז הוא קצת נראה, אגב, הוא היה עדיין מאוד צעיר, תחשבו, ב-1969, אלביס היה בסך הכל ב-34, הוא כבר נראה זקן ועייף. הוא היה 34, הוא היה זקן, הוא כבר נראה באיזשהו מקום, הוא הופיע בלס וגאס, אז בלס וגאס אני חושב שזו טעות איומה בעיניי, כי הוא בלס וגאס...
זה בעצם ההתברגנות הטוטלית של האמנים האמריקאים שרוצים פשוט ללכת לסטריפ...
אבל בגיל 34 להגיע לבלס
וגאס, נכון? בוא נגיד, זה בטח לא מרדני.
לא, זה להיות יותר פול אנקה מאשר ליטל ריצ'ארד, אתה מבין זה? הוא הלך למקום המאוד כנראה מאוד נוח, עשה המון כסף, הוא באמת עשה המון כסף. אבל מבחינה, אני לא יודע כמה צריך את זה, אבל מבחינה באמת יצירתית, הוא איבד את זה, הוא באמת, אתה יודע, והיו לו שירים, אתה יודע, אפילו השיר האחרון שלו, Way Down, שהוא שיר על הכיפק,
וזה שוקר אותו
ב-42, בגיל 42 לפני שהוא מת, מה?
זה 77 כבר?
ב-77, Way Down היה ב-77, מה שהיה להיט האחרון שלו. לפני שהוא, כן, כמו ששאר ברי סחרוב התפוצץ ממנתקים.
אבישי, אני רוצה להיעזר בך קצת כדי לחשוב על העניין של נוסטלגיה לאלביס, כי אני חושב שהסיפור שלו הוא לא, אנחנו לא כך מבינים אותו. אני מנסה להבין מה צריך להיות הבן אדם, שאחרי מותו יתפתחו מסביבו תיאוריות קונספירציות, שיהיו כפילים, שיתלבשו כמוהו גם 50 שנה אחר כך. זה מה זה? זה הלבוש המיוחד? זה המיקום שלו בנקודת הזמן ההיסטורית? זה באמת...
שאלה מצוינת.
אני מנסה לפצח את זה.
למה אלוויס?
למה אלוויס? כן,
למה למשל אלוויס, ג'יימס דין, שאנחנו יכולים להבין למה, כי הוא היה חתיך והוא מת בממש נקטף כשהוא היה מאוד מאוד צעיר באמצע.
אבל אין חקיינים לליטל ריצ'רד. נכון, אין בישראל.
ואף אחד לא חוקר את מותו, אפילו של מייקל ג'קסון, אני לא חושב שחוקרים.
לא ראינו סדרה דוקומנטרית על חייו הנסתרים של ליטל ריצ'רד.
לא, מהרבה בחינות, למשל, השחקן בהיסטוריה של המוזיקה ב-50 שנים האחרונות זה בכלל ג'יימס בראון. אתה מבין? אבל ג'יימס בראון, איך הוא נראה, ואתה יודע, והוא לא בדיוק ה-all American boy, והוא הסתבך עם החוק, אז הוא פחות נחשב, אתה מבינים? אבל יכול להיות שאליס באמת היה מבלי דעת, לא יודע בכוונה, המנהיג, גם המנהיג של הדחויים באיזשהו מקום, בכל זאת ילד, אתה יודע, שגדל בסביבה ענייה ועשה את הכל במו ידה וכל זה, וגם המנהיג של החתיכים והמקובלים. זאת אומרת, יכול להיות שמה שהעצים את זה, אגב, לאורך השנים זה הסרטים שלו, שאתה יודע, שחקן גדול הוא לא היה, אבל אתה יודע, שאתה רואה כל כך הרבה סרטים, וכל הזמן יש לך את החתיך הזה, ועם הבחורות, ועם המוזיקה הטובה וכל זה, גם זה מאוד מעצים את ה... מאוד, דווקא מאוד שיחק לטובתו, ומאוד מעצים את ה... ובאמת היו שם, אתה יודע, שנים שמבחינה מוזיקלית היו כבר הרבה פחות טובות, אז אלוויס היה קודם כוכב קולנוע, וגם אולי האגדה, הסיפור של איך שהוא מת ולמה הוא מת, גם כן אולי באמת עצים את זה. דווקא זה שאלוויס מת, אתם יודעים איך שהוא מת, שמן, מחור, קצת מרוחק, אני חושב שכל הקטע, אל תשכחו שיש עוד דבר, בשביל להיות אייקון, אתה צריך להיות לא נגיש. אתה לא יכול להיות קרוב, כי הכל חשוף. אלוויס בשלב מסוים את האחוזה, את הריחוק הזה, עצום ראו אותו וכל זה. אבל אתה נשאר באיזשהו מקום מרוחק, אתה לא נשאר נגיש. ואז יכולות, אגב, אם אתם רוצים לדעת למה יש קונספירציות וכל מיני דברים, אז זה יכול להסביר את הדבר הזה, כי אתה מנסה למלא את החור ואת הרצון שלך לדעת באיזה כל מיני סיפורים שאתה מספר לעצמך ודברים שאיכשהו אתה ממציא לעצמך. אז גם אני חושב זה, כי בסופו של דבר הוא באיזשהו מקום התרחק ופתאום צץ לו ב-77 באמת עם way down וכל זה, אז הוא מת. זהו.
אבישי מתיה מלך מבקרי המוזיקה,
אייקון
לפחות שלנו כאן בתוכנית, אנחנו מודים לך מאוד שהיית איתנו.
בשמחה,
תודה רבה.
בבקשה.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea.
אני חייב להודות שכדי להתכונן לתוכנית שלנו עברתי ככה לפלייליסט של אלוויס עוד פעם, ואני אף פעם לא שמעתי את אלוויס פרסלי להנעתי. הוא לא חלק מהפלייליסט שלי, מה לעשות, אני אוהב דברים אחרים, והייתי בטוח שאני הולך לשמוע שירים ארכיאולוגיים שיגרמו לי לפיהוק. וואלה, התרגשתי. בכל זאת, אחרי כל התחפושות האלה והפאות האלה והברילנטין בשיער והזהבים והכל, יש שם הקול שיודע
כי יש קול מדהים שמריץ הנשמה.
נכון,
זה לא ככה, זה אמיתי. אלוויס זה לא פייק, זה לא פייק אלוויס, זה אלוויס, זה הדבר עצמו.
אין שם סאבטקסט, וכמו שיונה וולך אמרה, הוא מלא בכן. זאת אומרת, אין שם איסוס, ואין שם אלק, ואין שם אפשר כך ואפשר אחרת. יש את הדבר עצמו.
נכון. אתה שום דבר ציני.
נכון, לכן זה היסוד השמרני שלו, ושאנחנו אוהבים אותו, זה היסוד המאשר שלו. אמרת, הוא מלא כן, זה הגדרה יפה. הוא מלא כן, הוא מלא כן, סבל רומנטי, והוא מלא אהבה, והוא מלא מיניות, והוא מלא 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 מלא. אין לו את אמירת הלא של הדור המרדני שיבוא מיד אחריו, או בצמוד לו, אין לו את זה. עכשיו, היות ואין לו את הדבר הזה, אז אתה... כל הזמן מקבל איזשהו אישור לחיים כשאתה שומע את הדברים שלו, ואף פעם לא תוהה על השאלה, אולי יש צד אפל נוסף לדברים. גם השירים האפילים שלו, אינדיגטו ואחרים, הם לא אפילים, כי הם חדורים איזה מין אמונה דתית, נלהבת, בעוצמה של המוזיקה ובעוצמה של האמונה.
כן.
If I can't help falling in love.
סיימנו, אבל אנחנו כמו המלך, אנחנו שווים וחוזרים כל הזמן. יש לנו עוד עשרות תוכניות של גיבור תרבות שנמצאות באפליקציה שלנו, כאן אודי. אתם נכנסים ליישומון הזה, נכנסים לאזור הפודקאסטים, ושם כל תוכניות גיבור תרבות נמצאות לרשותכם. ועסקנו בעוד אייקוני מוזיקה כמו...
שלום ארצ'י. סתם אמרתי את זה, אותו בדיחה.
לא, לא, אתה צודק. באמת עסקנו בשלום... לא, באמת עסקנו בשלום ארצ'י.
כי הוא הכי גדול, אמרתי לך, הוא הכי הכי כזה.
הנה.
הכי גדול, ברור שהוא הכי גדול.
דוד הצליח להגשים את המינון של פעמיים שלום ארצ'י בתוכנית, אז הנה, הזכרנו שלום ארצ'י כבר בפעם השנייה. וגם ליאונרד כהן. ולהבדיל גם משלנו, כמו אמיר לב ומאיר אריאל
וחווה אלברשטיין.
חווה אלברשטיין, וגם ז'ורז' ברסאנס מצרפת, ועדית פיאף, ועוד ועוד.
יש לנו ייצוג נאה
לכל הז'אנרים. ועוד כמובן גיבורי תרבות מתחומים שונים ומגוונים, כולם שם. אני רוצה להודות לגלי ויינטרוב שסייעה בתחקיר, לדודי פטימר שסייעה לתוכנית, לטכנאי שלנו תמיר צוברי, ליאן שילדר ולשלומי בנתיה שהביא אותנו כאן לשידור. אני רוצה להודות למלך גיבורי התרבות דוקטור דוד גורביץ'.
רבותיי, אתם עושים עכשיו חילול הקודש. זה לא למה. תודה על הקומפלימנט, אבל...
ותודה רבה לאיש הזוהר, דוקטור דן הרב.
Thank you, תודה, תודה, יונתן, איזה כיף.
אני הייתי יונתן גת עם ברילנטין בשיער, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא עם גיבור תרבות נוסף. להתראות.
להתראות,
ביי ביי.